השר לשעבר חבר כנסת יולי אדלשטיין, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
אז בעצם שר הביטחון מצטרף אליך, ולמעשה אתם שניים שמצטרפים אולי לעוד שניים מתנדנדים שעדיין לא אמרו את דבריהם. אם תהיו ארבעה, אתם יכולים לעצור הכל.
תראה, אני לא חושב שזה במקרה שיושב ראש ועדת חוץ וביטחון ושר הביטחון מדברים על הנושא הזה. אנחנו אולי קצת יותר מאחרים חשופים למה שקורה, גם מפת האיומים, גם הדברים שעוברים על מערכות הכי רגישות במדינת ישראל, ולכן אני חושב שגם אני לא יודע לדבר בשם שר הביטחון, אבל אני ודאי תומך ותיק בשינויים הרציניים במערכת המשפט, ואני חושב שרק צריך לעשות את זה אחרת. עשינו טעויות מאוד מאוד חמורות, הגענו לאן שהגענו. אני דרך אגב אומר במאמר מוסגר, לא בטוח בכלל אם נמשיך בדרך הנוכחית, אנחנו נשאר עם משהו מכל השינויים שהצענו בהתחלה, ולכן כדאי כרגע לעצור, לחשב מסלול מחדש, ואולי להגיע לרפורמה בהסכמה הרבה יותר רחבה, ואני אומר לך שניתן לעשות את זה.
כלומר, אתה אומר, גם לטובת תומכי הרפורמה, נניח, כמובן, לליכוד ולשר המשפטים יריב לוין, שדוחף את הרפורמה הזו, בגלל ההתחלה, נקרא לזה עקומה, נכון? זה מה שאתה מתכוון לומר?
ב-100%, ואני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה.
כן.
כמו שציינת, ותודה לך על הדיוק, אני כבר כמה וכמה שבועות מדבר על הצורך בהידברות והסכמה, ושההצעות האלה לא מתכנסות אצלי בראש לפחות למשהו שיחזיק לאורך זמן. והנה, שבוע שעבר, ישיבת סיעת הליכוד, ואומר שר המשפטים ששינינו את נוסח החוק לגבי בחירת השופטים, כך שהוא יגן עלינו עכשיו גם אם יהיה באופוזיציה. נו, אלה בדיוק הדברים שאמרתי. איך אפשר לתת רוב אוטומטי לקואליציה כשאנחנו מבינים שיכול להיות מה לעשות, אלה החיים, שמחר אנחנו נהיה באופוזיציה, והקואליציה של לפיד, ליברמן, מי שזה לא יהיה, פתאום תעיף את כל השופטים שמנינו, ניסינו למנות, ותמנה את השופטים מטעמה. איך אפשר לחיות כך? אז לכן אני אומר, כדאי להקשיב, לחשוב, לא ללכת עם הראש בקיר.
אז אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, את השאלה המתבקשת, אולי מטעמם של חלק גדול מתומכי הקואליציה הזו, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, למרות הניסיון ולמרות כל מה שאתה אומר בזהירות, ואתה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אתה בוודאי חשוף למידע אולי שהאזרחים לא חשופים, אבל שואלים אותם אזרחים, האם הלחץ של ההפגנות, והאם בטרור במרכאות, כמו שהם מכנים אותו, של מפגינים, נכנעים לגבי הדבר המשמעותי שהקואליציה הזו רוצה לקדם, האם זאת הדרך?
התשובה הקצרה היא ודאי לא, אבל אני אתן לך תשובה אישית יותר. אני בהתחלה באמת מאוד כעסתי, שמה האנשים האלה חושבים שהם יכולים להכניע אותי, ללחוץ עליי, מי הם בכלל? ואז באיזשהו שלב אני פשוט הפסקתי להתייחס, ואמרתי, אני לא אקבל את ההחלטות שלי על סמך זה שמישהו עומד לי מול הבית וצורח משהו במגפון. אני צריך לעשות מה שטוב למדינה, מה שטוב לתנועת הליכוד, מה שטוב כדי לעשות שינויים נדרשים במערכת המשפט, שדרך אגב, אני גם אגיד לך, ואתה תעיד שזה אכן נכון, שאני שנים רבות מדבר על הצורך בשינויים האלה, עוד לפני שאלה שהיום צורכים רפורמה, בכלל כן. כאילו שיש צורך ברפורמה.
ולכן אתה מוביל אותי מיד לשאלה הבאה, גם השינויים שאתה רוצה ואתה מסכים שצריך לעשות ולבצע, לא באמת יעצרו את ההפגנות ואת הלחץ תמיד. בסוף יהיה מי שיתנגד להם, ותמיד הכותרות ידברו על קץ הדמוקרטיה ועל אסון בדרך וכל מה שקורה כרגע. אז או שעושים שינויים, או שלא עושים שינויים. אם עושים, אז זאת הדרך, לא?
אילו המצב היה כפי שהוא תמיד היה, שכל מיני, אתה יודע, גופי שמאל קיצוני או אנשי מרץ היו מפגינים. זה ברור, זה לא היה, לא מוסיף ולא גורע, מה שנקרא, כי אצלם הרפלקס הוא כמעט פבלובי. כל מי שאומר, ואני זוכר את זה מצוין, כל פעם שהייתי אומר באיזה נאום שלי, נגיד כיושב ראש הכנסת מול ועידת המשפט או לשכת עורכי הדין על הצורך בשינויים במערכת המשפט או על הצורך נגיד בפסקת ההתגברות, אז מיד היו מתחילים לצעוק, משל היינו בשוק, כן? לא, ומאיפה הבאת את זה? וזה, אלה דברים לא דמוקרטיים, אנחנו מדינה דמוקרטית, אז אני אומר לדברים האלה, אני, כמו שאמרתי לך לפני דקה, אני ממש לא מתייחס.
לא מתייחס.
אבל תסכים איתי שכרגע גם עשרות אלפי אנשים נוספים, אנשים טובים, נורמטיביים, אני מודה ומתוודה שביניהם גם חברים שלי, יוצאים להפגנות האלה, כי באמת הצליחו לשכנע אותם שכאן נגמרת הדמוקרטיה, מתחילה דיקטטורה, הממשלה משתלטת על הכל, ואנחנו, בגלל טעויות שלנו, אני דרך אגב גם עושה סוג של חשבון נפש, עם הטעויות שלנו, אנחנו כל הזמן שופכים עוד דלק למדורה, ועוד דלק למדורה, אז צריך להפסיק את זה, צריך להתיישב להידברות עם אלה שרוצים ומוכנים לדבר, ויש כאלה, אני אומר את זה לא כי קראתי בעיתון, אלא מכיוון שאני יודע, ולנסות להגיע באמת לרפורמה שאולי לא נצא עם כל התאווה ביד, אבל זה יהיה משהו שיכול לעבור גם ברוב של 75-80 חברי כנסת, וגם להחזיק לאורך זמן, וגם לבגץ לא תהיה שום מילה לנסות גם כאן להתערב ולבטא.
אז במילים פשוטות, חבר הכנסת אדלשטיין, שמגיע הצעת החוק עכשיו למליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, אתה מה עושה? מצביע נגד?
אני קודם כל פועל, כמו שאתה גם רואה ושומע, אני פועל כדי שזה לא יגיע מחר או מחרתיים למליאת הכנסת. אנחנו עוד לא שמענו את ראש הממשלה, ואני פתוח שגם ראש הממשלה מבין שכדאי, כמו שאמרתי, לחשב מסלול מחדש.
טוב, אם זה לא מגיע להצבעה, אז אין שאלה, אבל התוכניות של יושב ראש ועדת חוקה ושל שר המשפטים זה להביא לפני פסח את השינוי בהרכב ועדת השופטים. אם זה קורה, אז אתה נמנע, אתה נגד, לא תהיה בהצבעה, אתה בטח מתכנן איזושהי תוכנית.
אני, קודם כל, התוכנית שלי, כפי שאמרתי, כרגע להשמיע את קולי, כדי שההצבעה עכשיו לא תתקיים. ואני לכן גם מאוד נזהר בתשובות שלי, שלא יתפרש, שאני מנסה להפעיל לחץ על מישהו, או להפך שאני כבר אומר, זהו, נו, תספירו אותי בפנים, ואז אפשר לא להתייחס לכל מה שאני אומר, כאילו יצאתי את זה קובע. אז לכן אני אומר, צריך לעשות את הדבר הנכון, okay, למען המדינה ותנועת הליכוד.
אתה שומע את הקולות של חברים בליכוד שאומרים, תחזיר את המנדט, הרי אם עשינו הצבעה בתוך המפלגה ובתוך הסיעה, והרוב תומך והרוב יודע על מה מדובר, אז זה אמור לחייב את כל סיעת הליכוד. מה אתה עונה להם?
באמת, אני מאוד מעריך את כולם, מאוד מחבב את כולם, אבל עם כל הכבוד, אנשים שהם שבועיים או חודשיים בכנסת, כדאי שיבדקו מה זה הליכוד ואיך זה בנוי, והזכרו לרגע שאנחנו לא יש עתיד ואנחנו לא ישראל ביתנו, ואצלנו תמיד היו יותר מדעה אחת ולפעמים גם היו הצבעות. ואני מזכיר שראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו בזמנו, כשהוא היה רחוק מלהיות ראש ממשלה בסך הכל חבר כנסת יחסית חדש, גם הצביע נגד משמע הצייתית בנושא של בחירה ישירה של ראש הממשלה. זה קורה, זה אסור שזה יקרה כל יום ועל כל נושא, אבל לפעמים יש מצבים כאלה שגם דברים האלה קורים בתנועת הליכוד, ומזל אולי שלא ידיחו אותו אז מתנועת הליכוד, כי הוא המשיך ונהיה גם ראש הממשלה מטעם הליכוד.
טוב, שאלה אחרונה על פורום קהלת. הם בתקשורת, הם בכותרות ביממה האחרונה, בעקבות הדברים שיושב ראש הפורום אומר בארצות הברית, בניו יורק, באיזשהו כינוס סגור, הוא אומר, פסקת ההתגברות בכלל לא תעבור, אני אומר לכם, תהיו רגועים, היא לא תעבור, לא מדובר על זה, זה לחץ של החרדים, תירגעו, לא יקרה. אני שואל אותך ספציפית לגבי פסקת ההתגברות, כי זה הדבר היחיד ברפורמה הזו שחשוב למפלגות החרדיות, בגלל חוק הגיוס. איך אתה מתייחס לסעיף הספציפי הזה?
אני דווקא לאורך השנים הייתי בעד פסקת ההתגברות, אני לא מבין למה צריך להסיר את הנושא הזה מסדר היום, אבל עוד פעם, אני חוזר ואומר שאם אפשר לדבר על כל החדילה, אם אנחנו תחשוב על זה, עוצרים לרגע, ויש לנו יום השואה ויום הזיכרון ויום העצמאות, יש פה סיבה חוץ מן הדברים האחרים, חוץ מן הרפורמה שעליה דיברנו, קצת להרגיע את הרוחות. ואתה צודק לגמרי, אתה לא תרגיע את המוחים המקצועיים האלה, אבל עשרות אלפי אנשים אחרים, אני חושב שיכבדו את הימים הלאומיים, מה שנקרא, ועכשיו גם חג הפסח, תשמע, זה גם מצב אבסורדי, משפחות לא רוצות להתכנס, זה לא להתווכח סביב שולחן הסדר על פוליטיקה. אז אנחנו בידיים שלנו להפסיק את זה, ואחר כך כבר לדבר על הכל, אם ישאלו את דעתי, אני לא דווקא לא מבין למה צריך לוותר את פסקת ההתגברות, אבל כל פשרה שהיא תהיה סבירה ותכניס שינויים במערכת המשפט ותביא לרוב רציני בכנסת, אני בהחלט בשתי ידיים מחבק אותה.
אוקיי, טוב. אז אבי דיכטר, שר הביטחון הבא? זה מה שאתה מעריך?
אני מאוד מקווה שבאמת, קודם כל מאוד מעריך את אבי דיכטר, אבל אני מאוד מקווה שכמו שאמרתי, עצם העובדה ששר הביטחון, שהוא חשוף לכל החומרים שגם אני מדבר עליהם ועל המצב, ולמצב הרגיש שאני מדבר עליו, אמר מה שאמר, זאת לא סיבה לפטר אותו מתפקידו, או למנות מישהו אחר תחתיו, כך לא יתנהל הליכוד אף פעם, ואסור שנתחיל להתנהל בצורה כזאת.
יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, השר לשעבר חבר הכנסת יולי אדלשטיין, תודה רבה, ערב טוב, להתראות.
ערב טוב.
ופסח קשה ושמח כבר, אפשר לומר, מעכשיו אני חושב, כן, שיהיה חג שמח בכל מקרה. תודה.